הביא את שלוש ברכות קצת מברך.
ברוך אתה השם אלוקנו מלך העולם שלא עשה ניגוי, שצריך להתאם שלך והודעה למקום שבחר בנו מכל האומות וקרבנו לעבודתו. ברוך אתה השם אלוקנו מלך העולם שלא עשה ניעבד, אף הפי שבר שלא עשה ניאישה, שגם היא אינה חייבת במצוות עשה שעשון גרמצר, וזה שלא עשה ניעבד שהוא גרוע צפי. ברוך אתה השם אלוקנו מלך העולם שלא עשה ניאישה, שצריך להתאם שלך והודעה למקום שלא עשה אישה, שנחה במצוות עשה שעשון גרמה. נהגו אנשים לבר שלא עשה ניכנסונו, אפשר שנהגות כן שוקימי שמצדיק עליהם את הדין על הרעה. סדורה שכנת כתובים אלו שלוש ברכות מיד אחר נותן לסרבי בינה, ושדור ספרד כתובים בסוף קודם מעביר שנה ואין חשש. דיברנו על זה כבר שהשלוש הברכות הללו שלא עשה ניגוי, שלא עשה ניעבד, שלא עשה ניאישה אינן כתובות בסוגיה במסכת ברכות אלא בסוגיה במסכת מנחות. זאת אומרת הם לא חלק מברכות השחר. ברכות השחר בעצם הברכות על סדר העולם, איך אופן הקימה שלנו, זוכר כפסים, מתיר אסורים וכו'. שלושת הברכות הללו ברכות אחרות, הן שייכות לעצם יצירתו של האדם. בעצם השאלה הראשונה היא למה צריכים לברך אותן בכל יום. זאת אומרת, אדם שמברך זוכר כפופים, אז הוא יזדקף. אם הוא לא יזדקף, אנשים אחרים יזדקפו. למה צריכים לברך את הברכות הללו בכל יום? כמובן שברור שבמקור הברכות הללו לא היו חלק מסדר ההשכמה. אם אתם זוכרים, דיברנו בשבועות הקודמים על זה שהיה ראוי, אם היה אפשר, לברך את ברכות השחר תוך כדי השכמה, תוך כדי הקימה, לברך את הברכות הללו. אבל שלושת הברכות הללו הן לא כאלה. בסידורי הספרדים, כמו שכתוב פה בסוף בטור, בסידורי הספרדים זה כתוב בסוף. מדוע בסידורי הספרדים כתוב בסוף? שמים את הפרק של ברכות השחר ואז עוברים לפרק הבא. זה הספרדים יותר פורמלי. אבל אצל האשכנזים זה לא ככה, אלא מיד אחרי נותן לסובי בינה. מדוע זה ככה? משום שבמקור הרי אתה נותן לסובי בינה בכל המברכים בעת ההסכמה. ברגע שדחו את כל הברכות, יותר הגיוני לברך שלא עשה ניגוי עבד ואישה לפני ברכות השחר. בעצם מיד אחרי נותן לסובי יותר הגיוני לברך קודם, כי זה ברכות על עצם היצירה. גם נותן לסובי זה לא על התרנגול, זה על השכל. לכן אחרי ההבחנה, אחרי זה שיש לאדם כוח של שכל, כוח הבחנה, גוי עבד ואישה. זה הבדל בין סידור הספרדים והאשכנזים. אין בזה קפידה, כמו שאומר הטור, סתם זה יפה לראות שהטור כותב כבר, שכבר בזמנו של הטור, שהוא מהראשונים, לפני למעלה מ-600 שנה, היה הבדל בין סידור האשכנז לסידור ספרד. דרך אגב, איך הטור יודע מה היה בסידור האשכנז, מה היה בסידור ספרד? הטור זה דבר מיוחד במינו, יהודי מיוחד במינו, הלוואי על כולנו. הוא גדל בעצם בגרמניה. אבל כשהמרא מרוטנבורג, רבו של הראש, גם רבו של הטור, המרא מרוטנבורג נכלה במגדל איינזיסהיים ובשביל שוחר גדול עבורו וכו' וכו' וכו', הראש ברח מגרמניה לספרד, לברצלונה, ואיתו הטור שכבר הייתה מתחם גדול. הטור, חסד עשה הקדוש ברוך הוא עם עולמו, כלומר הטור הוא אשכנזי שהסתפרד ונשאר אשכנזי גאה. כלומר, הרי הם כותבים שמנהג אשכנז זה יותר מדויק. הוא עבר לספרד, רואה את המנהגים של הספרדים וכותב שמנהג אשכנז הוא יותר מדויק. אבל בספר הטור יש לנו מסורות של ספרדים ואשכנזים, כמו שהטור חי בשני המקומות. והנה פה דוגמה, תראו, זה נפלא. כבר אז בתקופה קדומה בסידורי אשכנז הברכות מיד אחרי נתן לסבי בינה, בסידורי ספרד כתובים לפני המעביר שנה ואין פיידה. אני רוצה לדבר היום על חמש נושאים בנושא של ברכת שלא עשה ניגוי. חמישה נושאים, כולם חשובים, מתמקדים בברכה הזאת. הנושא הראשון, מהו הנוסח? מהו נוסח הברכה? האם שלא עשה ניגוי או שעשה ניישראל? פה בטור לפנינו, נוסח הברכה הוא שלא עשה ניגוי. אני חוזר לטור בתחילת סעיף ד', יש עוד שלוש ברכות שצריך לברך. ברוך אתה השם ונקרא מחלם שלא עשה ניגוי. תראו את ההערה י"ב. י"ב עם כוכב, כן הוא בכל כתבי היד ודפוסים קדמוניים שלא עברו תחת שבט הצנזור, ודפוסים רבים שאחריהם שינו הנוסח בגמרא ובטור מירת הצנזור, כתבו שעשה מישראל. זאת אומרת, שתי נוסחאות היו, שלא עשה ניגוי, שעשה מישראל. מה שמעניין הוא שבגמרא שלפנינו במסכת מנחות דף מ"ג עמוד ב', הנוסח הוא שעשה מישראל. שימו לב, כתוב כך, שעשה מישראל, שלא עשה ניגוי, שלא עשה ניעבד, שלא עשה ניאישה. זאת אומרת, שלא עשני עבד, שלא עשני אישה, כתוב בשם שלילה, אבל שעשני ישראל בשם חיוב. כך בנוסח הגמרא במנחות לפנינו. לעומת זאת, בתוספתא, שהיא המקור של הגמרא במנחות, בתוספתא, במסכת ברכות, פרק ו', שם כתוב שלא עשני גוי. אז יש לנו הבדל בזה בנוסח הגמרא, בנוסח תוספתא, אבל איך זה יכול להיות? זה הכל, הכל אותו דבר. בדרך כלל, כתבו שהגמרא זה צנזורה. זאת אומרת, נוסח התוספתא הוא המדויק, והגמרא היא צנזורה. זאת אומרת, יהודי אומר שלא עשני גוי, הגוי מתעצבן. שלא עשני גוי, יש כזה ניחוח גזעני כזה. גוי! שלא עשני גוי. ולכן הצנזור אמר לברך שעשני ישראל. הבעיה היא, הוא נשמע נחמד מדי הצנזור. כלומר, למה לברך שעשני ישראל קצת... אני אומר, זה לא צנזורה רגילה. בדרך כלל הצנזור הופך את הגוי לעקום. היה צריך להגיד הצנזור, שלא עשני עקום, תברך. והנוסח הברכה שלא עשני עקום, לא מצאנו כמעט מי ש... יש מי שהביא שלא עשני עקום. אז יש פה מבוכה. בספר דקדוקי סופרים, תרגיל? או, כבר אני מגיע גם לזה. אתה מתפלל בסדור עבודת ישראל, או התפללת, שהיית בשוויץ, בסדור עבודת ישראל, ושם עבודת ישראל רדלהיים, לפתח את ה-200 שנה, שם באמת הנוסח שלא עשני נוכרי. כבר אני אתייחס לדבר הזה. אבל הנוסח הזה, נאמר, הוא לא לפנינו, זה כנראה תיקון של רבי יצחק סטנוב, שבזכות זה שקיבלתי שבוע שעבר את סידור אזור אליהו, אז יש שם בהקדמה עליו דברים לא כל כך סימפטיים, ובדיוק חזר לי הדבר שהוא שינה את זה. צריכתי להבין מזה. אני כבר מגיע לדבר הזה, אבל אני חוזר עוד פעם. בגמרא, מסכת מנחות, הנוסח הוא שעשני ישראל. בתוספתא, מי? התוספתא לפני הגמרא. בגמרא, למסכת מנחות יש ברייתא. תנו רבנן, שלוש ברכות, חייב גם לדבר בכל יום. שעשני ישראל, שלא עשני עבד, שלא עשני אישה. תנו רבנן, זו ברייתא. פותחים את התוספתא ממקורה, ושם כתוב שלא עשני גוי. בעל דקדוקי סופרים, ספר חשוב מאוד, דקדוקי סופרים על מסכת מנחות, כותב שהוא חקר את כל כתבי היד שהיו לפניו של השס, ובכל כתבי יד הקדמונים כתוב שלא עשני גוי. ולא, לא כתוב בשום מקום שעשני ישראל. אני חייב להעיר פה שיש יוצא דופן אחד. וגם המגן אברהם פה, לא לפניכם, המגן אברהם כאן כותב שעשני ישראל זה נוסח ששיבשו המדפיסים המאוחרים. יש יוצא דופן אחד, זה אגרה. אגרה, בבור אגרה כאן, וגם בסידור אזור אליהו ציינו, שמה שהאמינו שנתן מקום לשתי הנוסחאות, גם שלא עשני גוי, גם שעשני ישראל, ואולי אפילו העדיף את הנוסחה שעשני ישראל. אבל כבר העירו שייתכן שם... מה? חולק על הבח. חולק על הבח. אגר חולק על הבח. גם אגר אברהם חולק על הבח. אני לא יודע אם יש נוסחות כאלו, זה נדמה לי תוספות של כן, של כמה אדמו"רים, אני חושב. אני לא בטוח שיש נוסחות כאלו. יש כאלה שזה קשור לסוגיה אחרת, נגיד לזה בנוכרי, כי גוי זה לכאורה גם אברהם אבינו והשכה לגוי גדול. אז למה אתה אומר שלא עשה אני גוי? אז בעצם הגרא הוא היחידי שנתן מקום לנוסח שעשני ישראל, כלומר הנוסח החיובי, אבל כבר אירוס, כנראה הגרא לא ראה את כל כתבי היד. בסידור אוצר התפילות יש הערה מבעל אס יוסף, שהוא המפרש שם, הוא מדבר על הגרא הזה וכותב שכנראה לא ראה לפניו כל כתבי היד, כתבי היד הישנים בכולם פה אחד שלא עשני גוי. יש לי ראה לזה, אבל כנראה הגרא לא סובר אותה. בתוספתא, בסוף ברכות כתוב כך, חייב אדם לברך בכל יום שלוש ברכות, שלא עשני גוי, שלא עשני עבד, שלא עשני אישה. שלא עשני גוי, שנאמר, כל הגויים כעין נגדו. זה לא הולך על שעשני ישראל. נכון? אם הנוסחה שם הייתה, שעשני ישראל, שנאמר, כל הגויים כעין... שלא עשני גוי, הוא אומר, לא גוי. כבר יש לא, יש לא. כבר יש לא, אני לא גוי. באופן שלילי, אתה שולל את הגוי, כל הגויים כעין נגדו. אז אם ככה, הנוסחה כנראה המדויקת, שוב, פה אחד כמעט, הפוסקים מלבד הגרש נתן מקום נוסחה שעשני ישראל, אבל הפוסקים שאנחנו מכירים, הנה, גם הגרא בעצם הביא מהטור, גם פה, כמו שאתם רואים, בהגרות והערות בטור, מביאים שבדפוסים השניים של הטור היה כתוב שלא עשה אני גוי, ולא היה כתוב שלא עשה אני ישראל. גם הרב ציודה קוק, זכר צדיק לברכה, יש לו ברור על זה, נפלא, בסידור עולת ראייה, בסוף הסידור יש לו הערות נוסח, והוא מסכם את כל כתבי היד הישנים שבכולם כתוב שלא עשה אני גוי. כמובן, הדבר הזה מעורר שאלה. ומה היא השאלה? למה לא לברך שעשה אני ישראל? אדם הרי צריך לדקדק בברכותיו, ולכאורה הנוסח היותר נכון היה לומר בלשון חיוב, במיוחד כמו שאומרים בזמננו, תהיה חיובי. אתה אומר שלא עשה אני גוי, אתה יוצא נגד הגויים. למה אתה צריך לדבר דברי שלילה? דבר לעניין שעשה אני ישראל, ובזה תוכל לבאר את מעלתם של, של ישראל. השאלה הזו, יש עליה בעצם שני תירוצים עיקריים, יש יותר כנראה ארבעה תירוצים, אבל בואו נתמקד בשני תירוצים עיקריים. הבח, אם תוכלו בבקשה לראות, הבח לפנינו באיפה שכתוב עוד זין, ויש עוד שלוש ברכות, בפרק התחלת, מביאו הריף, והראש סוף פרק הרואה, פרש רשי, בגוי ואישה, הועיל ולאו בני מצווה נינו, שפיר מברך, זאת אומרת, רשי אומר ש... גוי הוא לחלוטין לא מצווה, אישה היא מצווה חלקית, לכן אפשר לדבר שתי ברכות. בגמר מקשה, היינו עבד, היינו אישה, ולעניין מצוות עבד ואישה שווים, לגמרין על ללה מאישה, ומשם יעונה גמר עבד זלצפי. כן, עד כאן זה הקדמה. ויש מקשים. עמי לא תקנו לברך, שעשני ישראל, ככל שאר ברכות, שנתקנו על החסד, שעשה בפועל, שנתן ללב בינה, מלביש הרומים, פוקח עברים וכן כולם. יש מקשים, כך אומר הבח, היה ראוי לברך בלשון חיובית. ומפרשים על דרך מאמר רבותינו ז"ל, נוח לו לאדם שלא נברא מי שנברא, וזה יכוון בברכות אלו. כלומר, מי ייתן שלא עשני, אם כן הקושיה למה לא מברך בלשון חיובית, והתשובה על דרך מאמר רבותינו ז"ל, נוח לו אדם שלא נברא מי שנברא, זה יכוון בברכות אלו. כלומר, מי ייתן שלא עשני, ועכשיו שעשני יברך את השם שלא עשני גוי או עבד או אישה, ונאהו לדרשה. רבותיי, זה דיכאון טוטלי. יהודי קם בבוקר, הוא אומר, אני רוצה לברך את השם, הוא רוצה להגיד ברוך אתה השם וכן ברוך שעשית אותי יהודי, אבל אז יהיה משמע שטוב להיות יהודי, אבל הרי עדיף לא להיות בכלל. נוח לו לאדם לא נברא מי שנברא. איך אתה תגיד לקדוש ברוך הוא ברוך אתה השם וכן ברוך שעשית אותי יהודי, אז הקדוש ברוך הוא היהודי קם בבוקר אומר, ריבונו של עולם, היה עדיף לא להיות בכלל. אתה יודע מה, אם כבר טוב שלא גוי, אפשר להתנחם. אתה יודע מה, גם טוב שלא עבד, גם טוב שלא אישה, ואז תעשה במלא תקווה אל, אל השחר החדש, הבוקר יפציע, פוקח עברים, זוקח כפופים, כשאתה מגיע אל השיא שלא עשה אני גוי, היה עדיף לא להיות בכלל, אבל אם כבר אנחנו פה, תנחומים, לפחות לא גוי. כך לפי יש פרשים האלה, השיא הזה מחקר קטן. קד אבין נטליה, כמו בימי נעוריי כבר ראיתי את האבח הזה, ואז ראיתי, יש התייחסות לדברי הבח הללו, זה מאוד חשוב הדבר הזה. כלומר, איך אדם מברך את הברכות שלו בבוקר, אומר שלא עשה אני גוי, בעוצמה, בשמחה עצומה, הוא אומר נבח, לפחות לא גוי. יש ספר שנקרא מעורי אור, ספר ישן מאוד שהתחבר לפני בערך 300 שנה, ובספר הזה הוא כותב שהיש מפרשים הללו נוח להם שלא נבראו משנבראו. כך הוא כותב עליהם. למה? כי כתוב הרי כל מה שברא הקדוש ברוך הוא בעולמו לא בראו אלא לכבודו. אז מה אתה אומר שאנחנו פה בדיעבד? אז יש סתירה בין שתי מאמרי חז"ל. מצד אחד כתוב כל מה שברא הקדוש ברוך הוא בעולמו לא בראו לכבודו, כולל אותנו. כל מה שברא הקדוש ברוך הוא בעולמו, גם הגויים זה טוב, גם העבדים, גם השפחות, גם הטבע וגם היהודים. מצד שני כתוב נוח לו לאדם שלא נברא משנברא. זה המעורר אור, הוא מביא שם פירוש מבהיל. המעורר אור הזה גם כתוב בספר מעורר אור, וגם מביא אותו בשו"ת זכר יוסף. מי זה שו"ת זכר יוסף? שתי מילים עליו. היה גאון מבהיל, היה חתנו של הרב מרדכי גימפל יפה, שלפני 110 שנים הקים את היישוב יהוד. והוא היה איזה גאון מופלא כזה, גם הוא מביא את המעורר האור הזה בספרו שו"ת זכר יוסף. הם היו קרובי משפחה של הרב קוק. הרב מרדכי גימפל יפה היה אחות של סבתו של הרב קוק. ובאגרות ראייה, איגרת ג' במכתב פרידה של הרב קוק מדודו זקנו שנוסע לארץ ישראל בשנת תרמ"ח, כאשר הרב היה בן 23. אם כן, בשו"ת זכר יוסף מביא את המאורע האור הזה ותוקף ככה את היש מפרשים הללו, והוא כותב דבר מבהיל, שמה שאמרו נוח לאדם שלא נברא משנברא, זה היה בתקופה שאחרי מרד בר כוכבא. באופן כללי טוב לחיות, החיים יפים, אבל אחרי מרד בר כוכבא היו גזרות נוראיות של השלטון הרומאי, מה שהגמרא אומרת, אחרי על ביתר 400 שעה של תפילין והשקו כרמם מדם. בתקופה ההיא אמרו נוח לו לאדם שלא נברא משנברא, אבל חוץ מזה דווקא טוב לחיות. כך כתוב בספר מאורי אורו בשו"ת זכר יוסף, פירוש מבהיל. האמת היא שבנפש החיים כתוב נוח לו לאדם, כלומר יהודי יותר נוח לו להישאר מלאך, אבל זה רק נוח. האמת היא שכדאי להיות פה, כך אומר רב חיים וולוז'ין בשער ד' של נפש החיים. טוב, זה לא מתרץ את הקושיה למה הברכה בלשון שלילה. לפני שנתרץ תירוץ אחר, אני רוצה לחזור לאלו. אני ניסיתי לברר מי זה היש, מי היש הללו, מה שאומר יש מקשים ומפרשים. אני חושב שמצאתי אותם. היש מפרשים הללו זה שו"ת מערימין. מערימין זה אחד מהראשונים, לא שו"ת, סליחה, דרשות מערימין. בעל המחבר שו"ת מערימין, ששם הוא כותב, זה יותר ארוך ונחה דעתי מה שכתוב שם. הוא כותב ככה: ברור שהקדוש ברוך הוא הביא אותנו לעולם כי פה יותר טוב מאשר שם. זאת אומרת, הוא מסביר, הנשמה בלא גוף זה משהו ארסילאי, כאשר הנשמה מופיע בגוף זה קידוש השם וזה מצוין, ובשביל זה צריך לבוא לעולם כדי לתקן את הגוף ולהעשיר את חיי הקודש בעולם. אבל האדם לא עומד במשימה, הוא אומר נוח לו לאדם שלא נברא. הקדוש ברוך הוא דווקא רוצה שנברא, אבל האדם בדרך כלל נכשל במשימה. ולכן כאשר אתה האדם הפרטי קם בבוקר ואומר אני מברך אותך ריבונו של עולם שעשית אותי יהודי, יודעים כמוך לא בטוח שזה טוב. זאת אומרת, באופן כללי הבריאה צריכה להתמלא יהודים שיקצו שם שמיים, וכל מה שברא הקדוש ברוך הוא בעולמו לא ברא לכבודו. אבל כשאתה קם בבוקר ומדבר על עצמך קצת הנובה, ריבונו של עולם, טוב שעשית את כל עם ישראל, אבל לגבי עצמי כנראה שמה שאני יכול לומר טוב שלא גוי. זה כתוב בדרשות מערימין, ובימי אלומי מצאתי את זה בשו"ת זקן אהרון. ואיפה הגיעו השמות הללו? קודם כל אני שמח להביא שמות שאפילו הרב דוד יוסף הרי יש לו ספר על החבורה לא הביא. אז זה טוב. שו"ת זקן אהרון זה רב אהרון וולקין, היה הרב של פינסק בזמן השואה, והיה חברו של הרב קוק זצ"ל, למד איתו בישיבת וולוז'ין, ושם הוא מביא את הזכר יוסף הזה שאמר, והמעורר שאמרו שמי שאמר את התירוץ שנוח לו לאדם שלא נברא משנברא, נוח לו שלא נברא משנברא, והם תרץ את התירוץ של המערי מינס, כיוון לדבריו של המערי מינס שיש הבדל בין הכלל לבין הפרט. הוא אומר על השונה הזאת, כלל ישראל טוב להם שנבראו, הבריאה היא אידיאלית לגבי עם ישראל, אבל האדם היחידי שהוא לכאורה זה שאומר שלא עשה ניגוי צריך להיות קצת בעל ענווה ולא להתגדר בזה שהוא יהודי אלא לומר שלא עשה ניגוי. אם כן, רק נסכם את התירוץ הזה, כי יש עוד תירוץ. נסכם את התירוץ הזה, לפי התירוץ הזה באמת זה לא סימפטי. אנחנו קמים בבוקר, האמת שקמנו בעוצמה, ההשכמה בשעה טובות, פתחנו ליבנו התעורר. לפי הנוסח של האשכנזים זה לא הולך ככה, בוא נצטר את זה לפי הספרדים אחרי לפי האשכנזים. לפי הספרדים קמנו, היה טוב, פוקח ריבועים, מתיר עצורים, זוכר ספורים, התעלל, עוזר ישראל מגבורה, כבר ראינו בשמיים, עוזר ישראל, שמנו את הכיפה, עוזר ישראל בתפארה, כשהגענו, רציתי להגיד, ברוך השם, טוב להיות יהודי, היה אפשר להגיד, ריבונו של עולם, אם אתה בונה עליי, יש לי משהו לומר, לפחות אני לא גוי. ופה ירדה לנו כל המוטיבציה. לפי אשכנזים זה יותר גרוע. אתה כאן אומר, אני אתן לסחבי בין ההפכים יום ולילה, היית אומר, שדע שאני גוי, איך יש לך אחרי זה כוח להמשיך, להגיד, זוקר כספים, אותי רצור, מוזר ישראל בגבורה, בכל מקרה פתחת לא טוב. רק הזקן הארון והמערימים, ממתיקים את הגלולה ואומרים, זה עניין של הנובה. ענבה, אתה לא יכול לבוא ולומר שעשני ישראל, כי אנחנו יודעים את מח ערכנו ויודעים את מדרגתנו. לא, זה לא ברכות השחר, הרב אהרון, זה לא ברכות השחר. זה לא ברכות השחר. ברכות השחר זה מתיר אסורים, זוקף סופים, זה בעצם תהליך ההשכמה. שלוש שנים גוי עבד ואישה זה סוגיה במקום אחר, זה מסרת מנחות, זה לא מסרת ברכות, והן שלוש ברכות על היצירה. ועכשיו השאלה הגדולה היא, האם הם על היצירה שלנו או על היצירה הכללית? בדברי יש מפרשים הללו, הבח, התז פה מביא את זה, המערים מינס, אז כאן אהרון, מבואר שלוש שנים גוי, זה שאני לא נעשיתי גוי. אבל נחזור לקושיה של בעל מעורי אור ושות זכר יוסף שהיו ענקים, והם דחו את הפירוש הזה ואמרו לא נכון לברך ככה, וטוב לחיות בעולם, העולם יפה, החיים יפים, השכינה מאירה אלינו פנים, ואנחנו רוצים לחיות בעולם הזה. אז זה דבר שלא עשה ניגוי, ולא תרצו, אז זכר יוסף לא תרץ את הקושיה הזאת. אני עשיתי איזה חיפוש בנושא הזה ולא הצלחתי למצוא באור. טוב, הבח פה הרי כותב אחרת. הבח כותב שבעצם היה טוב לברך, זה ברור שני, היית לדבר של עשני יהודי, אבל אם היית לדבר של עשני יהודי, כבר לא יכולת לדבר של עשני אישה, ולא עשני יהודי, ולכן אמרו את זה בשום סילה כדי שקל לברך. אבל הרב קוק בסידור עולת ראייה, הפליא לבאר את הדבר הזה. זה כותב שהשלילה היא מעבר לחיוב. כלומר, כאשר נבוא לומר שעשני יהודי, אנחנו באים להסביר באופן חיובי, שטוב להיות יהודי. הדבר הזה כל כך עמוק שהוא לא ניתן להתבאר במילים, כך אומר הרב קוק. אי אפשר לקום ולומר שעשני ישראל, זה לא ניתן, לא נתפס במילות המחשבה. אתה יכול להגיד ברוך אתה השם שעשית אותי ישראל, אתה לא מבין מה זה ישראל. יכולת הקיבול של האדם יכולה רק לומר אני יודע מה זה גוי, ולשלול את כל מה שיש בגוי, אז אני יכול לשבח אותך. ואז אנחנו מתוודעים אל משהו מעבר לכל מילים, וזו הקדושה הצפונה בנשמות ישראל. כך אומר הרב קוק, וזה מתאים לדרך של המעורי אור והזכר יוסף. אבל כנראה שגם לפי הרב קוק הברכה יהיה לה פרט. נראה לי נכון שהברכה יהיה לה פרט. בסופו של דבר, לקום בבוקר ולומר שלא עשני גוי, פירושו של דבר, לשבח להשם שאנחנו יהודים ולא גויים.
היא יודעת שהיא לא גבר, היא לא אומרת שלא
עשני גבר, היא עושה עשני גבר,
וזה מוצחק
מהגבר,
הגבר אומר שלא
עשני
אישה.
נכון, השאלה, נכון, זה נכון, צריך לדון, לא בטוח, כי יכול להיות שכיוון שאמרו שלא עשני גוי, המשיכו לשלוע עשני אב ושלוע עשני אישה. כלומר, מה שאתה אומר גיל זה שבעצם צריך לדון באור ההסברים, האם גם השלוע עשני אבד, ושלא עשני אישה הוא גם את דווקא, או שפה יכלת לומר שעשני איש, או שעשני בן חורין, זו שאלה, תרדו לזה שבוע הבא. ופה שאל גיל גוגנאי, שהוא, שם משפחתו מעיד עליו שהוא התפלל בסידור עבודת ישראל, מה עם הגרסה שלא עשני נוכרי, שבשוויץ כנראה עוד מתפללים, כן? אז ככה. היה בעל מחבר, שמו היה רבי יצחק סטנו, וחיבר ספר שנקרא ויתר יצחק, והוא שינה את הסידורים. זאת אומרת, הוא בנה על זה שהאשכנזים לא מבינים בדקדוק, אז הוא אמר להם זה לא לפי הדקדוק, בנה לשנות. ורבי יעקב עמדין כתב עליו ספר מחאה, זאת אומרת אנחנו מדברים כבר כמעט לפני 300 שנים, מחה על התיקונים שלו, וגם אגרא כתב כנגדו. זאת אומרת הוא היה די ישן, והוא לכאורה הראשון שבא לתקן ואמר זה דבר שלא עשני נוכרי. זו לשון מדויקת. מדוע היא מדויקת? לא בגלל שלשון נוכרי היא טובה, יש בעיה בלשון גוי. ומי גוי גדול אשר לא אלוקים קרובים אליו, כאשר אלוקינו בכל קוראינו אליו. ועזך לגוי גדול. גוי זה גם עם ישראל. נכון, יש גם גויי ארצות. הביטוי התנ"כי גוי פירושו לכאורה עם. אז יש עם ישראל ויש עם לא ישראל. למה לברך שלא עשני גוי? אז בכך שיש איזה מחבר אחד שאמר שמי שיפסיק לברך שלא עשני גוי יתברר ברכתו של אברהם אבינו שאמר לה ועזך לגוי גדול. כך יש איזה מחבר אחד שאמר, אז הבעיה מה לברך? שעשני ישראלי אפשר, הברכה צריכה לדבר בשלום שלילה. אמר רבי יצחק סטנוב, נברך שלא עשני נוכרי, והוא חטף על הראש ואמרו לו שזה המצאה שלו. מעניין שהרב ציודה, זה טוב, נוכרי זה זר, שלא עשני זר, כן, הוא כותב והתחל לגוי גדול. לא, לא, זה, לא, 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 זה, מי שלא עובר את הדברים לעומק יכול לכתוב את זה בקריאת קולמוס. שעשני ישראל זה כנראה מהצנזור. שעשני ישראל, כנראה. שלא עשני נוכרי, זה לכל הגרסה לא קיימת, ששינו אותה מסברה. אבל הרב ציודה, בהערותיו לא עשה חיפוש בספרי הראשונים, להדהים אותי, שמצא את הגרסה הזאת במחזור ויטרי. מי זה מחזור ויטרי? תלמידו של רש"י. מחזור ויטרי זה ספר חשוב מאוד, זה בעצם נוסח צרפת הקדום. אין לנו יותר נוסח צרפת, אף אחד לא נתפל מנוסח צרפת, כיוון שהיה גירות צרפת, ולך תדע מתי, באיזשהו מקום בתקופת הראשונים היה גירות מצרפת, ובעצם הקריאות הצרפתיות המקוריות לא נשארו, ומה שהם מתפללים היום זה אלזסיאן, כלומר יהודי צרפת היום מתפללים בעצם בנוסח רעין תחתון, מה שנקרא. רעין תחתון זה נוסח איכשהו של אשכנז מערב, אבל נוסח צרפת הקדמון לא נשאר, כלומר הסידור של רש"י לא נמצא בידינו, ומחזור ויטרי תלמידו של רש"י מביא נוסחות של נוסח צרפת. היה ודאי קרוב מאוד לנוסח אשכנז, ברור שהיה קרוב מאוד לנוסח אשכנז, שם כתוב שלא עשני נוכרי. אחד, מצאנו בראשונים, אבל אתה סוקר את ספר הראשונים, כולם אומרים שלא עשני גוי. עשרות ספרים מביאים שלא עשני גוי. אם כן, השאלה היא, מה לא טוב בגרסה שלא עשני נוכרי? שהיא הגרסה שנמצאת בסידור עבודת ישראל, ומי שהתפלל בסידור הזה עבודת ישראל, כלומר באזור של שטרסבורג, העיר שטרסבורג, כלומר מה שנקרא רעין תחתון, אז הם, כן כן, אז הם התפללו מהסידור הזה עבודת ישראל, אז כנראה אמרו שלא עשני נוכרי. אבל הרב ציודה במאמר מבריק שלו בסוף הלפריה עובר על התנ"ך פסוק פסוק ומראה שנוכרי יכול לאמר גם על יהודי. למשל, לעם נוכרי לא ימשול למוכרה בבגדו בה. נוכרי זה זר, גם יהודי זר נקרא נוכרי. נוכרי בפסח נאמר, זה שנתנקרו מעשיו לאביו שבשמיים. בן נכר לא יאכל בו בפסח, בן נכר לא יאכל בו זה לא גוי, זה יהודי מומר. אז אתה לא, ודאי שאומרים שאתה עשני נוכרי, מתכוונים לומר שאתה עשני גוי. ולכן גם הגרסה, הוא עובר פסוק פסוק בתנ"ך, מביא שם 15 פסוקים, והוכיח שנוכרי זה לא על גויים. רבותיי, יש בעיה, אנחנו בפלונטר, יהודים רוצים לברך את הקדוש ברוך הוא שהם יהודים, תראו כמה זה מסובך. כשמגיעים לנקודות האלו, הקיומיות, זה לא הולך. יהודים רוצים לברך את הקדוש ברוך הוא שהם יהודים. להגיד שעשני ישראל זה לא הולך, אמרנו שתי סיבות. או אי אפשר לבטא את זה במילים, את גודל הזכות, או יהודים כמוך, אל תהיה בטוח שכדאי להגיד, ברוך אתה השם שעשית אותי ישראל. אלו שני הפירושים. להגיד עכשיו שלא עשני, שלא עשני גוי, גוי זה גם עם ישראל, לפי גודל, נוכרי, גם יהודי זר נקרא נוכרי, ואתה רוצה, אז מה עושים? בשו"ת האלף לך שלמה, הגיעו כל מיני מקורות מעניינים. פשוט האלף לך שלמה, מי זה אלף לך שלמה? רב שלמה קלוגר, המהרש"ק מברוד, חי לפני בערך 130 שנה, כתב 100 ספרים, היה גאון מופלא מאוד. אז רב שלמה קלוגר עשה איזה מחקר על העניין הזה, והוא באמת אומר שבתנ"ך גוי זה עם, אבל בלשון חז"ל על פרט, על הכלל, כלל ישראל זה נקרא גוי, גוי גדול. אומה מסוימת נקראת גוי, אבל על הפרט, רק פרט לא יהודי קוראים לו גוי. זה המחקר שהוא עשה. רואים, בלשון חז"ל זה מעניין, זאת אומרת, למרות שכשאתה קורא את התנ"ך, גוי זה עם, יכול להיות עם קדוש ועם לא קדוש, אבל בלשון חז"ל, כשאתה מעביר אותו ללשון יחיד, זה רק גוי, זה גוי. השאלה למה? השאלה למה? הרי גוי זה יכול להגיד אתה עם. נכון, נכון? לא, שלא עשני גוי, אתה מתכוון לגוי פרטי. גוי פרטי לפי זה. לא עשני גוי, אתה מסמן גוי מסוים, את הגוי... לא שלא עשני עקום. שלא עשני עקום זה בעיה. עקום זה עובדי כוכבים ומזלות. כן, אתה רוצה לדבר על הגוי הטוב ביותר, שלא עשני גוי. אין פה שלילה. אין פה שלילה, זה טוב להיות גוי. זה לא בעיה להיות גוי, ברוך השם שהדבר הטוב הזה אנחנו עוד יותר טובים, אין, אבל אנחנו ישראל, זה לא שאתה... רבותיי, כשאדם אומר בבוקר שלא עשני גוי, את מי הוא מצייר מולו? הוא לא, לא צריך לצייר מולו את ערפאת, הוא צריך לצייר את הגוי, כן, צריך לצייר לפניו את הגוי הכי מתוקן באומות העולם. ובכלל, הלב צריך להיות טהור, אדם קם בבוקר, הוא לא קם עלי סינה. הוא אומר, טוב, יש בעולם כל מיני עיוורים, אני לא עיוור, פוקח עיוורים. יש כפופים, אני לא כפוף, יש אסורים, אני לא אסור, ויש גוי ואני לא גוי, לא כך. אתה אומר פה, גוי זה טוב, זה מצוין להיות גוי.
זה לא חוכמה להיות, לא להיות גוי רע, רשע.
נו, ברור.
לא להיות גוי טוב.
יש כאלה שנפלים בזה, ברכת אשר בחרבנו מכל העמים. יהודים מגיע אשר בחרבנו מכל העמים. יש שתי אפשרויות, יש פתרון קל וקשה. פתרון קל אומר, בוא נשאלה, מסתכל מה עשית בעולם. מה נשאר? אנחנו. עכשיו בחברנו מכל העמים, אתה רואה את המשטר הזה, את המשטר הזה, זה יש חיותים היחידים שגם לא משהו, אבל מכל הנידחה והשולה נשארנו אנחנו. לא ככה! עכשיו בחברנו מכל העמים, אתה מצא לך עם ככה. דייקן והוגן, כמו השוויצרים, זריז כמו ה... אלה, תמצא לך איזה עם של גויים הכי טוב שיכול להיות. אז זה נאמר שבחר בנו לכל העמים, לא מתוך שלילה, אדם לא קם בבוקר מסתכל בשנאה על העולם. גם כשאומר שלא עשני גוי, הוא לא עושה תפור אחר כך אומר שלא עשני גוי, אמרת מילה גוי, הוא יורק, חז ושלום. אתה חושב על הגויים הטובים ביותר שיש בעולם, שהקדוש ברוך הוא משתבח בזה שיש לו גויים כאלה, מצוין יש גויים. תמצא לך את הגוי הטוב ביותר, אני אומר על הלורד בלפור, בסדר? הלורד בעל מחבר הצהרת בלפור. אז אתה מדבר על הלורד בלפור, זה שנתן לו בית יהודי, גוי נפלא, וינגייט, מצוין. האנשים האלה שאנחנו מרגישים אליהם קשורים, ועליהם אנחנו אומרים שלא עשני גוי, כי המדרגה הישראלית היא מדרגה מעליהם. יפה. עכשיו אומר הרב שלמה קלוגר, אומר דבר חשוב מאוד, אבל זה מעניין שאתה קורא לגוי פרטי על שם העם. זאת אומרת, עם ישראל נקראים גוי, אבל לעולם לא תקרא ליהודי פרטי גוי. ובאות העולם נקראים גויים, ואתה קורא לגוי פרטי גוי, יש לו משהו לא טוב, נקרא לדקדוקית. אבל הוא מציין את הדבר הזה, ושלמה קלוגר אומר, תדע לך שהברכה הזאת היא על לשון חכמים, לשון חכמים קוראים לגוי הפרטי גוי, ושלא עשני גוי, זה לא עשני הגוי, הגוי, הגוי הכי מתוקן בעולם. אבל הרב ציודה עשה איזה מחקר, סוף ההגדרה נפלאה, חיכה העולם עד שיבוא הרב ציודה קוק, הרב ציודה בסוף הלטריה יש לו ביאורים בהלכה. אז ממש ביאור נפלא. הוא אומר, למה יש שני ביטויים לעמים, גוי ועם. אומר שהגוי זה קבוצה. איך רואים את הדבר הזה שהגוי זה קבוצה? הגמרא אומרת, זורק אבן לגו. זאת אומרת, מי שרואה 10 אנשים זורק אבן לתוכם, דנים על זה, אם אחד ברציחה או לא אחד ברציחה. זורק לתוך הקבוצה. גוי זה משון גווי, פנימה. הדבר שמאחד וקושר את כל העם. אם כן, יש פה קבוצה של אנשים. למה קוראים לגוי פרטי גוי? אתה אומר, הוא אחד מהקבוצה. זה הנקודה. העם נקרא גוי. והגוי הפרטי, גם הוא גוי. זאת אומרת, המקסימום שיש בגוי הזה שהוא סיני. יפה, הוא שייך, זה דבר והפוכו, כן? הוא שייך לקבוצה. בישראל כל נשמה היא חופשית, וכל נשמה היא קודש, היא משוחררת ממגבלות, למרות שאנחנו מתגאים בשייכותנו הלאומית, אבל זה לא שאנחנו, אתה לא אומר אני חלק מהקבוצה, אתה מדבר על הנשמה הנשגבה שיש בעם ישראל. זה קצת טוב, בעידן פוסט מודרני זה חידוש טוב לומר. זאת אומרת, אדם, הרי אדם היום רוצה להיות חופשי. אל תגיד לי, אל תגדיר אותי לפי הגדרות קבוצתיות. תן מילה טובה עליי, באופן אישי. תרחיב את הדיבור עליי. והנה זה ככה. גוי, השיש לו דומים עליו הוא גוי. כלומר, הוא חלק מהקבוצה. הוא חלק מה... יהודי זה נשמה חופשית. נשמה מושלמת. לכן אומרים שלא עשה אני גוי. כלומר, לא עשה אותי אסור בכבלים של האומה שלי. גוי נמצא בסוער של אומתו. המקסיום שלו זה שיכול להיות המיטב של ה... של ה... של האומה הזו. כך, הרב ציודה קוק, אם כן אנחנו נסכם רבותיי שלא נצב שפה בלי הגדרה. שלא עשה אני גוי, שני פירושים. זה בדרך שלילה. שעשה אני ישראל, או בגלל שאי אפשר להגדיר את מלאת ישראל, או בגלל שהמצב לא טוב אצלנו באופן אישי. אם כן אומרים שלא עשה אני גוי, נוכרי זה ביטוי לא טוב. כי נוכרי זה אחד שהוא זר. גוי, שלא עשה אני גוי, פירוש של דבר, גוי פרטי. שקוראים לו על שם הכלל. האסור. הרב צבי יש לו הגדרה, משהו פשוט מביא לו, הוא אומר שלגבי יהודים יש גם הגדרה לפרט. אומרים עם הארץ או בר עממים. זה נאמר לגבי יהודי. זאת אומרת שגוי, כלומר גם ביהודים אתם קוראים לפרט על שם הכלל, קוראים לו עם, עם הארץ. אז מה הוא אומר? תיקבר על ידי עממים. זאת אומרת, מת ביום טוב שני, נקבר על ידי עממים, לא צריך דווקא גוי. אלא על ידי עממים. כמו שאומרים, אני יהודי עממי, הרפובליקה העממית של סין. זאת אומרת, יהודי פשוט, עממי. אז הוא אומר ככה, גוי זה קבוצה, אתה אחד מהקבוצה. עם, לא מגדים אותך לפי קבוצה. עם זה משהו שאתה לא, אתה לא משך אותו לאיזה חבורה שכולם מחזיקים ידיים. לכן זה מצאנו הגדרה ליחיד בישראל בר עממי. טוב, זה הכל הברקה נפלאה של הרב ציודה בערותיו לסידור עולת היה. אם כן, דיברנו על השאלה למה מברכים שלא עשני גוי ולא מברכים שעשני ישראל, למה מברכים שלא עשני גוי ולא מברכים שעשני נוכרי, ולשון השלילה, ודבר אחרון שיש לדון פה זה מהו הטעם. תראו בבית יוסף, כלומר מהו טעם הברכה בבית יוסף. יש דבר שהוא קצת מאכזב לכאורה. אומר הבית יוסף, יש לו שלוש ברכות שצריך לברך: שלא עשני גוי, שלא עשני עבד, שלא עשני אישה. בפרק התחלת, ופרק התם היינו עבד, היינו אישה, שני עבד זילצפה, פרשה של אישה, נהיה מצוות אישה ועבד שווים, גם נהיה להם אישה. זילצפה, אפילו אחרי זה להביא יותר מן האישה, עוד נחזור על זה. ומה שלא מדבריו? דענה ברכות על חיוב המצוות הן. דגוי לא נתחיל מצוות כלל. אוי. ואישה ועבד הם התחייבו בקצת ניתן, התחייבו בכולן. אוי, זה מאכזב. זאת אומרת, לפי זה, זה לא שיש לנו גאווה לאומית שאנחנו יהודים. יהודי זה אחד שחייב בהרבה מצוות. עבד, קצת פחות. ואישה, גם קצת פחות. האם שלא עשה לי גוי, אתה מברך על זה שאנחנו לא גויים, או על זה שאנחנו נקיים מצוות? נכון, זה מוזר באמת. רשי שם קצת הבית יוסף, דעתי יש פה קושיה, כי רשי שם מדבר על המצוות דווקא בעד וזה אישה. ואישה, רשי אומר, ברכה שלא עשה אני אישה היא אז זה שהאישה לא מצווה במצוות. את העובדה ההיסטורית הזאת כנראה אף אחד לא יכול לשנות. זאת אומרת, אתה יכול לעשות כמה סתרגילים שאתה רוצה בהלכה, אבל כנראה העובדה שהאישה פתורה ממצוות עשה שהזמן גרמה לא תשתנה. זה מאוד לא נעים, אבל היא כנראה תמשיך להיות פתורה, ואז יהיה אפשר להמשיך לברך שלא עשה אני אישה, כי האישה מצווה בכל מצוות. שלא עשה אני עבד, כי הוא מצווה בכל מצוות. אבל רש"י לא כותב את זה על שלא עשה אני גוי. זה הבית יוסף עושים מדעתו. אבל תראו בטור מה שקראנו מקודם, ויש עוד שלוש ברכות שצריך לברך: ברוך אתה השם ולכל מלכו שלא עשני גוי, שצריך ליתן שבח והודעה למקום שבחרבנו מכל האומות וקרבנו לעבודתו. וכנראה גם לזה התקרבנו לבית יוסף. זאת אומרת, אנחנו מברכים על שני, בעצם אתם שמים למה שהוא אומר, שלא עשני גוי זה אשר בחרבנו, זה התאמה לאשר בחרבנו. יהודי, אז זה נפלא הדבר הזה, יהודי קם בבוקר, הוא יברך עוד מעט אשר בחרבנו מכל העמים נתן לנו את תורתו. זה מברך על לימוד התורה. מה אתה מכניס את עם ישראל לכל מקום? אתה לא יכול להיות בלי עם ישראל. אתה עכשיו לומד תורה, תגיד, עכשיו עושה לנו את תורתו. פעם אמר לי איזה איש מעשה אחד, איזה רב חשוב לשמסע, אבל שהוא מאוד מעריך אותי. למה? כי יש כאלה, המרכזניקים, כל הזמן אומרים, לשמת ישראל, לשמת ישראל. אתה מדבר בעניין. דווקא מאוד נעלבתי עם הדבר הזה. ואני לא רוצה להגיד כל הזמן לשמת ישראל, לשמת ישראל. אז, אבל למה צריך להגיד כל הזמן לשמת ישראל? אשר בחברנו כל הזמן, תגיד, נתן לנו אותו אותו. התשובה היא כזאת, לפי הטור, זה דבר נפלא. אנחנו מברכים פעמיים. מברכים שלא עשני גוי, ואחר כך מברכים אשר בחר בנו. שלא עשני גוי, זה ברכה על הזכות להיות יהודי. מיד מכלילים בזה את התורה. אשר בחר בנו, זה ברכה על לימוד התורה. מיד מכלילים בזה את הזכות להיות יהודי. כמו שאומרים אורייתא וישראל, חד. כן, זאת אנחנו בעצם מברכים, כל יום אנחנו מברכים פעמיים על הזכות להיות יהודי. שלא עשני גוי. ומיד אחרי זה מכירים אשר בחר בנו כל העמים. הרי מה זה שייך לברכות התורה? אבל כשאתה מדבר על התורה, אתה מצרף בזה את קדושת עם ישראל. שלא עשני גוי, אומר הטור, שלא עשני גוי, מיד צריך לחבר לזה גם את, לא רק בזכות להיות יהודי, אלא את הזכות לקיים את המצווה. וזה כנראה מה שעובד יוסף מתכוון. זאת אומרת, צריכים, זה כאילו בחר כפולה. שלא עשני גוי, שזכינו להיות עמו המצווים במצוות. כמו שנאמר, אשר בחר בנו מכל העמים, ונתן לנו תורתו בברכות התורה. אם כן, הברכה... אתה צודק. נכון. למרות שצריך לשאול לברכות התורה, מספיק לברך על דברי תורה. למה צריך להוסיף עוד ועוד ועוד ועוד? כי לברכות התורה צריך להוסיף עוד הרבה שבחים כדי להיות מסוגל ללמוד תורה, כי זאת... זה גם שבח. לכל הברכות בעצם, בסופו של דבר הם שבח. כשיהודי אומר בורא פרי העץ, הוא גם שבח את הקדוש ברוך הוא. אבל השבח הזה מתיר לו ליהנות. השבח הוא כולל את כל הברכות כולן. רק יש ברכות ההודעה, המצוות והנהנים, אבל כולם בסוף הדבר הזה לשבח להשם. אם כן, דיברנו על ארבעה נושאים בינתיים. שלא עשני גוי לעומת שעשני ישראל, שלא עשני גוי לעומת שעשני נוכרי, מדוע ברכה בלשון שלילה, וטעמה של הברכה. נושא אחרון, בנושא הזה, שבוע הבא נדבר על שלא עשני עבד, שלא עשני אישה, שעשני כרטונו. נושא אחרון זה מה הדין בגר. האם גר יכול לברך שלא עשני גוי? ואנחנו צריכים לדבר בעצם על, אפשר לומר שצריך לדבר על שלושה סוגים של גרים. צריכים לדבר על אדם שהתגייר, האם יברך שלא עשני גוי? צריכים לדבר על אדם שהוריו התגיירו. אדם שהוריו התגיירו, שני הוריו התגיירו, מבחינת הייחוד שלו הוא גר. לא, לא, הוריו התגיירו והוא נולד אחרי זה. כן, מבחינת הייחוד שלו הוא גר. זאת אומרת, אני מתכוון לומר, הרי הדין שגר מותר לשאת... לא, הבת של שני גרים אסורה בכהן. גר שנשא גיות ונולדה להם בת, הבת אסורה בכהן. נכון, נכון, אבל נכון, זה נכון, אבל גיורת אסורה לכהן. ומה הדין הבא של שני גרים שנולדה להם אחרי הגיור, שההיריון היה אחרי הגיור, גם כן, כי הייחוס הוא גר. אם האבא הוא ישראל והאמא היא גיורת, הייחוס לפי אבא. היום אומרים, עזוב, אבא, זה לא חשוב. חשוב מאוד, בגלל שאם האבא הוא לוי והאימא גיורת, הבן הוא לוי, כהן זה מסובך, זה חלל, הרי כהן אסור בגיורת, אז הבן יהיה חלל. אבל אם האבא הוא לוי והאימא היא גיורת, הבן הוא לוי. לעומת זאת, אם האבא הוא גר והאימא היא לוויה, הבן הוא גר. רק מה, הגר הזה יהיה כן מותר בכהן, זה פה סיבוך בעניין הזה. לכן, צריכים לדבר על מצב, שלושה מצבים, בגר שלושה מצבים. מצב אחד, אחד שהתגייר, מצב שני, אחד שההורים שלו גרים. מצב שלישי, המצב הכי נחמד, של פלפול, זה אחד שאימא שלו התגיירה כשהייתה בהיריון. זה המצב הכי נחמד. כלומר, מה עניינו של היהודי הנכבד הזה? הדין הוא שיש לו אבא, שיש לו אימא ואין לו אבא. זאת אומרת, האימהות נקבעת לפי הלידה. והיא מגיירת אותו, הגמרא אומרת שצריך לגייר את העובר שבמאה, אבל אז יש לו אימא, כי הוא הגיח ממאה של יהודיה, יוצא שאם זה דבר שהוא קורה, זאת אומרת, אם אבא...
יהודי,
לא. לא. אפשר לצאת גם את זה באבא יהודי. אבא יהודי שבא על אישה גויה, התעברה, התגיירה, הבן שלה... הוא גר שהוא הבן שלה אבל לא הבן שלו. אני מדבר מבחינת האיחוס וכל זה, זאת אומרת אם אבא הוא לוי כהן הוא לא יהיה לוי. אז הרב צריך לדבר על כל המצבים הללו ושלא עשה אני גוי. הרי מה כותב? מה? לא, הרי מה כותב? נראה בגר יכול לבאר שעשה אני גר, וזה נעמי מקרה עשייה כמו שנאמר, תראה שעשו בכאן. היה ברור לרימה שגר לא יכול לדבר שלא עשני גוי. למה? כי עשני זה בתחילת היצירה. שלא עשני גוי, מעולם לא הייתי גוי. מה פירוש אבל, רבותיי, שאלה בפשט, מה זה שלא עשני גוי? מי עושה? מה כמה שלא עשני? מי זה עשני הזה פה? הקדוש ברוך הוא, שלא עשה אותי הקדוש ברוך הוא, גוי אלא עשה אותי יהודי. אבל זה עושה, מדי עושים אותך? מה? זה נפלא, מה שזה פה עבר אומר, מה אתם רוצים ממנו? הגר הזה מעולם לא היה גוי. שלא עשה אני גוי, גם אתה חולק על כולם. לא, זה חזק מה שאתה אומר. זה כתוב, איפה זה כתוב? אם יש לכם משנה ברורה לפניכם, זה כתוב, לא, זה לא כתוב, פה כתוב ספרה אחרת. לא, לא, זה נכון. תראו את הבאר היטב עוד חטא. לברר שיאמר שעשה ניגר, כן? זה הרמה. אולי נראה את הרמה, סליחה. נראה את השכון ארוך. צריך לברר בכל יום. סימן מנבב סעיף ד' צריך לברר בכל יום. שלא עשה אני. גוי זה צנזור, ככה הצנזור עובד. שלא עשה אני גוי. לא, אז הם הביאו את זה שבמהדורות הראשונות של השכון ארוך כתוב גוי. שלא עשה אני גוי, שלא עשה אני אבת, שלא עשה אני אישה, ואפילו גר יכול לברך כך. מה יכול לברך כך? וזה אומר, אז תראו במשנה, בבאר היטב עוד חטא, לברך, שיאמר שעשה אני גר. מגן אברהם ונחלף סביב בתורי זהב. ובשביל הכנסת הגלו הכנסת הנכון שברך שהכניסה מתחת כנפי השכינה. ושלב הבך הוא פרח פקוש של הברך ברכה זו כלל, רק השניים עבד ואישה. לכן בסג מצווה בתורי זהב, היד אהרון אל ההלכה בגלל יוכל לברך שלא עשה אני עובד כוכבים, והכוונה שלא עשה אני שישר עובד כוכבים. אבל ראיתי גם מה שאתה אומר. אבל יש לי שאלה בהלכה, תגיד, מה דעתך על זה? איזה גוי אחד עשה תאונת דרכים באשמתו, אחר כך הוא התגייר. זאת אומרת, לא יודע מי אתם מדברים, זה אחד אחר, אני גר שתגייר, קטן של אדמי, אל תבוא אליי בטענות. אני בן אברהם אבינו.
מה קורה לנפוש
שלו? יפה, זה. נכון? לכן, גר שתגייר, קטן של אדמי, זה רק סנה רוחנית. זאת אומרת, המציאות המעשית שלו, אתה לא יכול לבטל אותו. גר שהזיק והתגייר, גוי שהזיק והתגייר, חייב. זה ברור. ש... מה? מה?
אם הוא רצה, שהוא היה גוי.
הגמרא דנה, זה גמרא מפורשת, בכתובות, פרק שלישי. הגמרא דנה בזה, כך. שרצח, רצח זה דווקא כן טוב, כי הגמרא דנה על גר שבא לערווה. גוי שבא לערווה. עכשיו בבני נוח מיטתן תמיד היא בסייף, ובישראל אז על הערווה זה בחנק, באשת איש או בסקילה בנערה המאורסה. אז הוא אומר שעכשיו יש לו דין אחר. האם אתה יכול לדון אותו בדין הקודם שלו, כשעכשיו השתנה דינו, השתנה קטלה. זה הגמרא בפרק שלישי בכתובות. אבל דווקא באחד שרצח היה מיטה, כי המיטה לא השתנתה. גם פה רואים שמסיים בחד המסיים הפיזית זה אותו אחד. ולכן כנראה שאי אפשר להשתמש בספרה של גר שזכר קטע של אדמי, ולכן דנו פה מה יהיה עם הגר. ובאופן פשוט, יש שתי אפשרות. או שיברך, אני חזור, מה זה שעשני, מזה התגלגלנו, שעשני, תראו בבך, הבך בשורה הראשונה מהרחבות, סליחה, שורה השנייה מהרחבות, הוא פירוש שלא עשני גוי, עבד אישה, הוא שלא מסר נפשו, זה לא מסירות נפש, כן? שלא מסר הקדוש ברוך הוא את נפשו על ידי מלאכו להורידה לתוך גופו של גוי או עבד או אישה בתחילת ויסוף. שלא עשה אני גוי, הכוונה, הנפש היא קיימת. נפש היהודי קיימת. הנפש הזאת, טוב שלא נכנסה לגופו של גוי, עבד או אישה. ולפי זה אומר הבך, לפי זה הגר, אינו מברך שלא עשה אני גוי. לא, אבל אז הוא היה גוי.
הוא היה בגוף של גוי.
אז זה קרה, זה נורא, אבל זה קרה.
הנפש היה לא טוב.
גוף של גוי, אחרי הוא התגייר. לא הולך, נו, כבר דיברנו, זה לא הולך. הגר הזה, מציאות הוא היה, שהוא נוצר, קרה דבר נורא, לקחו נפש של יהודי, שם אותו בגוף של גוי. אתה לא יכול להגיד שלא עשה אני גוי. אז מוסיף הבא, חולק על הרימה, ונראה איפה שהיד הזאת נמצאת. אינו יכול לברך גם כן שעשה אני יהודי. ומה שנכנס דת יהודית על ידי בחירתו, שמסר כמו שהוא בידם, לא צריך לומר שהוא ידבר עשה או גר, אתה לא יכול להגיד שהוא עשה את זה. הבא חולק על הרמה, הוא לא יכול להגיד שעשה מיהודי. יש היום כאלה שאומרים, הכל מאיתו התברך, נכון? יש להם הרבה מנדטים, הכל מאיתו התברך. אז פה הבא חולק על זה שהכל מאיתו התברך. מדוע? כי הוא אומר שהגוי, הגר לא יכול לברך שעשה אותי יהודי. אתה החלטת להיות יהודי, הקדוש ברוך הוא עשה אותך גוי, בבחירתך הטובה נכנסת תחת כנפי השכינה. ולכן הבא אומר לא לברך שום ברכה, חולק בזה על הרמה. יש לו מבוכה בדבר הזה. מה שמבהיל פה זה שהמגן אברהם מביא פה, המגן אברהם פוסק חשוב מאוד, הוא מביא פה את פירוש המקובלים וכותב שלפי המקובלים יכול לברך גר שלא עשה אני גוי. למה? כי לפי המקובלים זה המצב שימורים. מי זה המצב שימורים? רב נתן שפירא, למקובלי אשכנז הראשונים לפני תקופת החסידות, הוא כותב ששלא עשה אני גוי, הכוונה שבכל בוקר שנפשו של האדם חוזרת אליו, יש אפשרות שחלק מהנפש שלו יתגלגל בגוף של גוי. כל יום, זה בקעות השחר הוא אומר. ובכלל, למה הוא מסביר כך? כי למה מברכים את זה כל יום? כי כל יום כשהנפש חוזרת, צריכים לדבר על זה שלא עשה אני גוי, כי הנפש... לכאורה זה... כן, המחדש בטובו בכל יום תמיד מעשה בראשית. כל יום הנפש הזאת חוזרת אליי. ולא עשה אני גוי, אז הוא אומר, לפי זה גם גר יכול לברך. אבל החידה, שהוא על המקובלים יחשב, החידה בספרו ברכי יוסף, הביא את הפירוש הזה וכתב שמוכרח בראשונים שחולקים עליו, ולכן למעשה, כלומר, זה עוד שאלה, האם שלא עשה אני גוי, זה על תחילת היצירה, כלומר, על הפעם הראשונה שנפשי נכנסה בגופי, הוא על המחדש בטובה בכל יום מעשה בראשית, כל יום שאנחנו מתעוררים מהשינה, והנה הנפש שוב פעם חוזרת לגוף של יהודי ולא של גוי. סוף דבר, אלו הפוסקים לא לברך. זאת אומרת, הגר לא יכול לברך שלא עשה אני גוי, כי אולי זה על תחילת היצירה. הוא לא יכול לברך שעשה אני גר, כי בבחירתו. הוא לא יכול לברך שהכניסו לי תחת כנפי השכינה, כי זה סתם המצאה של, של ברכה. ולכן ההלכה שישמע מאחר את שלא עשה אני גוי ויענה אמן ויכוון את זה בחובה. נכון, צריך למצוא מניין שמישהו מברך בקול. אבל אגב, אם נמצא מניין כזה, אני בטוח, אני חושב, אני בטוח, נדמה לי שזה שבח לא מתכוון להוציא אף אחד ידי חובה. זה לפרוטוקול, זאת אומרת, מברכים, כי זה נוסח התפילה. צריך להגיד לחזן, שידאג לכוון אותו להוציא ידי חובה. אני מראה את הדבר הזה כי יש פה כמה, פשוט בשבילה, כמה ספקות. אז רגע, מה, אבל ברור לפי זה, שימו בן של שני גרים, זה כן יברך. כן, אם בן של שני גרים הוא כן, למרות שהייחוד שלו הוא גר, אבל הוא נולד יהודי. הבעיה זה לא הגירות, הבעיה שפעם הוא היה גוי. כן, אז אם הוא בן של שני גויים, למרות שבחינת הייחוד שלו הוא גר, שיכול להתחתן עם המזרת, והיא גיורת, שיכולה להתחתן עם, שאפילו להתחתן עם כהן, יברך. רק השאלה היפה היא, וזה רבותיי קורה כל יום, מה הדין? בהפריית מבחנה מגוי. זה קורה כל יום. מה הדין? יש לזוגות שהם לא יכולים להרות. זאת אומרת, המצב הוא כזה, האישה היא פוריה. הבעל, נאמר, אין לו זרע. אז מה עושים? לוקחים זרע מגוי. ועושים הפריה מלאכותית. פה יש אחד, מה? מה? הוא יהודי! הוא יהודי! הוא צודק, הוא צודק. במצב הזה לכאורה, כן. נכון, השאלה היא, לא, השאלה היא כזאת, מה קורה אם האישה הזאת התעברה, שהייתה גויה,
ואז היא התגיירה, אז היא גיירה גם את הביצית המופרית, והוא נולד, הוא נולד יהודי, כבר יש לו אחים, הרי גר, אין לו אחים, זאת אומרת, האחים שלו... זה
אותך רגע להפרש
מבחינה, גם אבא גוי, אני אתבוא לבעלה. לא, אבל הזרע שלו בטל. זה בא מבעלה, הגוי, הזרע שלו בטל, ואז תמיד הוא היה יהודי. אבל פה היה צריך לגייר משהו. אתם לא תאמינו, הפרי נגדים, פה מספק בדבר הזה. מספק, האם שלא עשה לי, זה הולך על... זה נראה שלה למקובלים. האם שלא עשה לי, זה הולך על ההופעה של שמה הזאת במציאות, היינו רגע הלידה. וברגע הלידה הוא היה יהודי, או על רגע היצירה, אפשר להגדיר אותו כיהודי, מתחילת היצירה. כאשר גוי יפרה יהודייה, הזרע שלו לא קיים. ולכן יש פה יהודי כל הזמן. אותו דבר, אותו דבר. כן, כן. כן. גוי שיפרה יהודייה, הזרע שלו לא קיים, חייל חסיד, תמיד היה פה יהודי. אבל כשגוי הופרתה, לא משנה ממי, אז היה פה סלב דורף גיור, האם הסני גוי זה הולך על הביצית, כלומר, תן פשעת ברכה של אחים, שלא הסני גוי, האם זה הולך על ההפריה של ביצית, ואגב, הגמרא מסכת סנהדרין, דף קוף ח' עמוד ב' אומרת, ממתי קטני ישראל יש להם חלק לעולם הבא? מרגע שנזרעו, כך אומרת הגמרא. משה פיינשטיין היה מנחם בזה נשים מפילות. מרגע שנזרעו, מרגע ההזרעה, יש פה יצירה, יש פה יהודי, והוא מגיע לעולם הבא. יש לה הפילה, עשתה משהו. טוב, ועד פה הגיעו הדברים, הבאמרים בנושא הזה, אז זה בעניין של שלא עשני גוי, יש עוד שלא עשני עבד, שלא עשני אישה, והברכה הנפלאה, המיוחדת, שעשני כרצונו, וזו השם שבוע הבא.
ברוך השם.
חנוכה, לומדים או לא לומדים? זו השאלה שנשאלה. יום ראשון הבא, לומדים או לא?
Thank you.